נושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו.
נדבר על, על, על הסקטור שנפגע הכי הרבה בקורונה, סקטור העצמאים. סקטור שגם גם נושא המשכנתאות מתייחס אליו שונה מכל גורם אחר. אם אני סתם לדוגמה שכיר, מספיק לי להציג שלושה תלושי שכר אחרונים, אצל עצמאי הדרישות הן שונות לחלוטין. עצמאי מגיע ונתקל בשתי בעיות. אחד, אם אני כרגע הייתי שכיר והחלטתי לפתוח מה שנקרא בשנת המס מ-2021 את העסק שלי, זה אומר שאני במשך שנה וחצי לא יכול לקבל משכנתה. למה? למרות שאני עובד ויש לי רצף עבודה והכל, הבנקים באים ואומרים, אנחנו רוצים כדי לבדוק אותך בתור עצמאי, שיהיה לך שומת מס אחת. כלומר, לפחות שיהיה לך הגשה של שומת מס אחת.
רגע, שנייה רגע, טל, אני אעשה רגע סדר. עוד פעם, יש פשוט דברים שלנו מאוד מאוד ברורים. עצמאי מדווח בדרך כלל, הוא מדווח אחת לחודשיים, אחת לחודש, דיווחי הכנסות, הוצאות, מע"מ. אחת לשנה, רואה החשבון או יועץ המס שלו, עושים דוח שומת מס, שדוח שומת המס, למעשה, זה הסיכום שכמה אותו עצמאי הרוויח נטו בשנה הקודמת. עכשיו, זה מאוד מאוד טריקי, כי מספיק שלאותו עצמאי יש הוצאות, קנה רכב של העסק, השקיע במשרד, אז זה יורד מההכנסות שלו, מהרווח נטו. אנחנו, גם אני עצמאי, העצמאים, אנחנו יודעים כמה הרווחנו רק כעבור כמעט חצי שנה מסיום שנת המס, ויש כאלה שגם רק כעבור שנה. זה מה, הדוח הזה, דרך אגב, הרווח האמיתי הוא רק שומת המס של מדינת ישראל, של מס הכנסה.
רשות המסים.
רשות המסים.
אני אדייק את זה, שומת המס היא מה שנקרא דיווח מדויק לרשות המסים, שבא ומציג את כל פרטי העסק, מכוונה, מסך הכל ההכנסות שלו לפי החשבוניות, בניקוי כל ההוצאות שהיו לו, אם זה הוצאות מיסים, כלומר ביטוח לאומי, מס בריאות וכל הדברים האלה, ועם ההוצאות הרגילות שלו, שכירויות, דלק, לבוש, ציוד שקנה, ציוד משרדי, כל רשימת מה שנקרא שנכנסת בהנהלת חשבונות, ורק אחרי שהורדנו את כל הדברים האלה והפרשות לפנסיה וקרנות השתלמות וכל הזה, אנחנו מקבלים מה שנקרא את ההכנסה הנקייה נטו. בדרך כלל עצמאים לרוב מדברים איתנו על, יש לי רווח, אבל רווח לא כולל את ההוצאות ולא כולל מיסים, וזה מה שאנחנו יודעים, כי הוא יודע מה שנקרא, מה החשמונית שהוא הוציא, אבל הוא לא יודע כמה עולה לו בממוצע להחזיק את כל העסק מסביב.
נכון.
ולכן מה שנקרא, מבחינת עצמאי חדש סתם, שפתח עסק כרגע ב-2021, והפך להיות עצמאי, הוא יוכל מה שנקרא לקבל שומה ראשונה, כי רק במאי, שנה לאחר מכן, רשות המיסים, בגלל בירוקרטיות של דברים אחרים, מאפשרת להגיש דוח למס הכנסה. ורק ברגע שהגשת את הדוח הראשון, שיש לך שומת מס ראשונה, כלומר מישהו שכרגע הפך להיות עצמאי, יוכל לקבל את השומת מס הראשונה שלו ב-2021, רק במאי 2022, במקרה הטוב, במידה ורואה החשבון שלו, ואני מדגיש את זה נורא, היה הראשון שהגיש, ונפתח בזמן במערכת רשות המסים, האופציה להגיש. כדוגמה אני יכול להגיד, שהיום רוב רואה החשבון, כי אני גם רואה חשבון, באים ואומרים שרשות המסים כנראה תדחה, בגלל העומס של כל הקורונה, את פתיחת האפשרות להגיש את שומת מס 2020, לפחות ליולי.
אז מה יעשו אותם עצמאים שפתחו את העסק, אתה יודע מה, לא מדבר השנה, אלא בתחילת 2020, ויש להם הכנסות, לא מדבר, הקורונה דווקא עבדה איתם בסדר. מה עושה אותו אחד לגבי, איך הוא יכול כן לקבל משכנתה?
איך הוא יכול לקבל משכנתה? מי שפתח בשנת 2020 את העסק ומרוויח היום ונכנס לתחומים המרוויחים בקורונה, או שגם מקבל מה שנקרא מענקים וכל הדברים, הוא יוכל בפעם הראשונה לגשת ולקבל משכנתה, כנראה אני אומר, בין מאי ליולי 2022. כלומר, היום אם הוא רוצה להגיד, תשמע, אומר, תשמע, הפכתי מסתם, אני הייתי איש הייטק, והחברה שלי החליטה שעדיף להעסיק אותי כעצמאי, כפרילנסר, וגם לי זה יוצא יותר טוב, הוא יגיד לי, תשמע, יש לי רצף כבר של 15 שנה בתור איש הייטק, אבל עכשיו הפכתי לעצמאי בתחילת 2020, אני אוכל להתחייב על דירה רק אחרי, כנראה אני אומר את זה, יולי 2022.
רק שיהיה צפי לשומת מס.
רק אחרי שיהיה צפי ראשון לשומת מס שלו, וגם אז, זו שאלה מתי הוא פתח את העסק ואיך מתחושב, לראות ששומת המס שלו מראה רווח נקי ומספיק, מה שנקרא, הכוונה שהבנקים מסתכלים מה הרווחה אחרי כל המיסים, אחרי ביטוח חיים ואחרי פנסיה ואחרי כל ההוצאות, כלומר, מסתכלים, סתם אם מישהו הוציא חשבוניות, סתם אני נותן, של 300 אלף שקל, אבל כל ההוצאות שלו, כולל מיסוי, הם 150, אז הרווח הנקי שלו זה 150 אלף שקל, ורק עם הרווח הנקי הזה, הוא יכול ללכת ולהגיש בקשה. בשונה, אני אתן דוגמה בדברים הפשוטים, בשונה מסחיר, שקיבל מה שנקרא, גם שילם מיסים והכל, אבל ההוצאות שתם של הדלק שלו, זה לא יורד לו מהנטו. וההוצאות שלו של חנייה, לא יורד לו מהנטו. למרות שהוא משלם אותם כמו עצמאי. אבל את העצמאי, ההוצאות של הדלק יורדות מהנטו, וההוצאות של חנייה, לדוגמה, יורדות מהנטו, וההוצאות של החשמל יורדות מהנטו, אפילו אם יש לו משרד בבית, ולכן הוא יוצא שהנטו שלו מול הבנק הרבה יותר נמוך. ולכן חשוב להבין מאוד מה, כשמישהו לוקח התחייבות, מה ההכנסה נטו אמיתית שהוא מציג לרשות המיסים, כי על זה הוא משלם מס.
עכשיו, זה לגבי עצמאי שפתח את העסק שלו ממש עכשיו. בואו נדבר על עצמאים יותר ותיקים.
עצמאי יותר ותיק כרגע, בואו נדבר על 2021. היום מישהו שהוא עצמאי צריך להראות לפחות בין שנתיים לשלוש שנים שומת מס. כלומר, עצמאי שכאילו פתח לפני 2017 את העסק שלו, החישוב שלו מתבצע כרגע על פני שלוש שנים, ממוצע. כלומר, מסתכלים מה ההכנסה נטו שלו ב-2018, מה ההכנסה נטו שלו ב-2019, אי אפשר להגיד כבר יותר ולנסות לתחמד, אין לי שומת מס של 2019, כי המועד האחרון להגשת שומה 2019 היה 31 לדצמבר 2020, ואפשרות האחרונה של רשות המיסים היא נגמרת עוד 5 ימים, לקבל הערכה עד ה-31 לינואר 2021.
אוקיי, כלומר הוא צריך היום עצמאי שמגיע, ולקוח עצמאי, הוא צריך לבוא עם דוח רואה חשבון, מכיוון ש-2020 אין היום, אין עדיין שומת מס ל-2020, זה שהבנקים ימציאו דוח רואי חשבון, ששם רואי חשבון נותן הערכה, צפי להכנסות נטו, לאחר מיסוי והוצאות, עוד פעם זה לא משהו מדויק, אך יחד עם זאת הבנק יבקש גם את השני שומות מס אחרונות של 19-18, יכול להיות גם את 17, ואז עושים ממוצע של כל הדבר הזה, לראות שאין לנו גם הבדלים גדולים בין השנים, וניתן להתחשב בזה בתור הכנסה. איתן רוצה לשאול רגע משהו, נניח אותו עצמאי, כן, העצמאי שדיברנו עליו מקודם, איזה פתרונות כן אפשר להגיע עם אותו עצמאי שהוא כן, בסופו של דבר הוא רוצה לרכוש דירה, אין לו זמן עכשיו לחכות עוד שנה וחצי עד ששומת המס של 2021 תתקיים, תוכל להיות מוגשת, איזה פתרון כן אולי אפשר למצוא לאותו אחד?
הפתרון של הבחורה של מה שנקרא שפתח רק עכשיו את העסק ואין לו שומה 2019 ו-20 הקטיעה קדימה, זה להכניס ערב תומך. כלומר, מה שנקרא ערב משלם, שזה אחד ההורים דרגה ראשונה, קרבה ראשונה, או הצד שלו או הצד של אשתו, כרגע כדי להחליף את ההכנסה שלו. כלומר, אם ההכנסה שלו, סתם דוגמה בתא המשפחתי, היא 10,000 שקל, אבל כרגע אנחנו לא יכולים להציג לבנק או למערכת הבנקאית, חברות הביטוח, את 10,000 שקל, כי אין שומה ראשונית לפחות. צריך להכניס מה שנקרא מישהו שהוא יהיה ערב תומך במקומו. לתקופה הזאת, עד שהבן אדם יוכל להציג לבנק ולהוציא תערב תומך. צריכים לזכור שני כוכביות נורא קטנות. אחד, תערב תומך חייב להיות בעסקה של המשכנתא לפחות שנתיים. כלומר, נכנסנו עכשיו, הכנסת את אחד ההורים לשנתיים לפחות ובתוך המשכנתא, ורק אחרי שנתיים, מהרגע שהיא משולמת תקין וכסדרה, כלומר, אם עכשיו היו הקפאות של אנשים בדרך, כמו שעכשיו תקופת הקורונה, אי אפשר להחליף, רק אחרי שנתיים, הבנק יכול לבדוק, אחד, יש תקינות של המשכנתא, אז הכל בסדר, שתיים, ההכנסה של העצמאי היא מספיק טובה להחליף את הערב, ושלוש, ההכנסה של הערב, צריכים לקחת את זה בחשבון, שאנחנו מדברים על 10,000 שקל, צריכה להיות הכנסה נטו של 20,000 שקל, כי תמיד לוקחים 50% ממנה, ומה שנקרא, השני קאצ'ים הנוספים, שהערב צריך להבין אותם, והרבה אנשים לא מבינים, הם שאחד הכסף יורד מהערב, כלומר, יכול להגיע גם שסכומים של מינימום 25% מהחזר המשכנתא, אני אומר מינימום יורד מחשבון הערב, ונוסף, בגלל שאנחנו, מה שנקרא, מאפריל 2019, יש דוח אשראי צרכני, כלומר, נאספים כל נתוני הפיננסים על כל אזרח במדינת ישראל, הערב התומך נרשמת לו, למרות שזה לא המשכנתא שלו, נרשמת לו התחייבות כהלוואה על סכום המשכנתא במלואו, למרות שהוא לקח חלק כערבות.
סדר.
כלומר, אני אתן את הדוגמה הטובה okay. ביותר. יש לנו משכנתא של מיליון 200, החזר סביב ה-6,000 שקל. הערב תומך, ההתחייבות שתופיע לו בדוח הפיננסי, היא לא תופיע רק על ה-1,500 שקל המינימום שהוא חייב, היא תופיע כאילו שיש לו התחייבות של 6,000 שקל. ההתחייבות המלאה, למרות שזה לא, הוא לא משלם אותה.
רגע, 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 אני רוצה לעשות סדר רגע, שנייה, כי אני שוחה בזה, אני רוצה לעשות סדר איתי. לצורך העניין, יש זוג, דרך אגב, הדבר הזה נכון גם לכאלה שהם לא עצמאים, זוג צעיר שההכנסות שלו לא, איי, איי, איי. רוצים לקחת הלוואה של מיליון 200 שקלים, סדר גודל החזר 6,000 שקלים בחודש, כוכבית גדולה, כרגע אני לא מתייחס לסדר החזר. בשביל הדבר הזה הם צריכים הכנסות של אזור ה-18,000 שקלים בחודש, נכון? נטו.
נכון.
זה מה שצריך. כרגע רק הגברת עובדת, או אתם יודעים מה, רק אחד מבני הזוג עובד, וההכנסה שלו היא 10,000 שקלים. או אם הוא עצמאי, והבנק אומר, אני לא מתייחס להכנסה של העצמאי עד שלא תביא לי שומת מס. כלומר, הבנק מסתכל על משק הבית הזה, תקן אותי טל אם אני טועה, כ-10,000 שקלים. 10,000 שקלים, הוא אומר, אתם יכולים לקחת משכנתא של 3,700 שקלים בחודש להתחייב. 3,700 שקלים בחודש, זה לא מספק אותנו למיליון 200. כאן אנחנו באים ואומרים, אוקיי, חבר'ה, בואו תביאו את אבא או אמא של אחד הצדדים, נכניס לתוך סל ההכנסות של משק הבית, לדבר הזה של ההכנסות, 50% מההכנסה של ההורים, נניח ההורים, יש להם הכנסה מפנסיה, מקצבת זקנה, ממשכורת שהם מקבלים, מנכסים שהם מזכירים כרגע, נכניס את זה פנימה לתוך סל ההכנסות, נניח הם מכניסים 20,000 שקלים, ואז נכניס 10,000 שקלים, יש לנו הנה סל ההכנסות של המשפחה 20,000 שקלים, אין בעיה לקבל את אותה משכנתא של 1,200,000. אבל חלק מההתחייבות של ההורים לחתום על זה, הם לא ממשכנים את הנכס שלהם, מי שממשכן זה אותו זוג, אבל ההתחייבות של המשכנתא נופלת גם על ההורים. כלומר, גם הם משלמים כל חודש לפחות 20-25% או אפילו יותר מהתשלום החודשי של הזוג. יש להם סוג של התחייבות. דרך אגב, את הדבר הזה עשו, מכיוון שהם לא יגידו, לא ידענו. יש להם סוג מעורבות כלשהי. שתיים, מחר ההורים ירצו לקסות, להיות ערבים, או לקחת משכנתא בפני עצמם, או התחייבות כלשהי, הבנק, למרות שהם כולה משלמים 20%, מבחינת המערכת הבנקאית הפיננסית, הם הסתכלו על כלל ההתחייבות הזאת של המשכנתא, נכון?
נכון. במקרה של הדוגמה, אם האבא סתם הוא ערב ב-20, יש לו הכנסה נקייה, כלומר, אחרי הלוואות ואחרי כל הדברים של 20,000 שקל, במקרה של הדוגמה, ההכנסה אחרי תהיה כאילו של 14,000 שקל, כי יורידו לו, למרות שהוא משלם רק 1,500 שקל, יורידו את סך הכל ההתחייבות של כלל המשכנתא, ובדוח אשראי צרכני יופיע לו, כי כל מי שיבדוק אותו, שיש לו התחייבות על סך 1.2 מיליון. כלומר, 1.2 מיליון זה ההתחייבות שלו, כלומר, גם אם הוא היום ירצה לקחת, סתם אני נותן דוגמה, הלוואה, לטובת רכישת רכב בליסינג. חברת הליסינג, שתבדוק את הדירוג אשראי שלו, תראה שיש לבן אדם התחייבות של 1.2 מיליון. זה דבר אחד. נקודה נוספת, כדי שהערב יהיה ערב תומך, חייב להיות ברשותו נכס. כלומר, הבנקים, למרות שזה לא בהגדרת בנק ישראל, הכתיבו ואמרו, אוקיי, אנחנו לא רוצים שערב תומך יתמוך בזוג מסוים או בלווה יחיד, זה יכול להיות גם רווק שקונה, בלי שלא יש נכס, כי אנחנו, ברגע שהוא לוקח את ההתחייבות הזאת של ה-6,000 שקל, הוא מונע מעצמו לקחת משכנתה, יכול להיות.
אם הוא יוצא דיור או משהו אחר, כן.
אז לכן צריכים לקחת את זה בחשבון, כי זה דבר שיופיע עד שהערב יצא. כל עוד הוא נמצא ערב ונמצא כחלק מהמשכנתה, ויכול להיות שאפילו לאורך השנים הוא הפסיק לשלם, כי הזוג הצליח להעביר את כל החיוב עליו, אבל לא הוציא אותו מהמשכנתה, הוא עדיין יראה עכשיו לכל אורך החיים, וזה בגלל מ-2019, את החוב של המשכנתה עליו, ואת החיוב המלא עליו כחלק מההוצאות שלו.
כל עוד לא סילקו אותו מהמשכנתה, כל עוד לא עשו הליך של הוצאת ערב, אבל זה משהו שמאוד מאוד, אם אנחנו כבר דיברנו על נושא של ערבים ועצמאים, וקצת שנפגעו כרגע במהלך הקורונה, יש הרבה זוגות שיצאו לחל"ת, הרבה אנשים שיצאו לחל"ת. איך ההתייחסות של הבנק לכל מה שקשור לחל"ת כרגע?
יש מה שנקרא, אני יכול להגיד די חדש יחסית של החודשים האחרונים, התייחסות לשני מגזרים. יש את המגזרים הכרונים שנפגעו, כדוגמת מדריכי טיולים, עולם התרבות וכל הדברים האלה, שאנשים שיצאו בעולמות האלה לחל"ת, הבנקים מתייחסים להם כי אין להם הכנסה לחלוטין, כי הם עדיין לא יודעים במתי האנשים האלה יחזרו בכלל לעולם הפרנסה, איך יחזרו והכל. כלומר, אם אתה כרגע מדריך טיולים שלא עובד ומקבל כסף, או דוגמה נוספת, מישהו בעולם התרבות, איזה מפיק או דברים כאלה של אירועים, כרגע הבנקים לא יאפשרו לך לקחת משכנתה. מצד שני, אם אתה אנשי חל"ת סתם של עובדת חנות, או בענף הפנאי, או בספורט שיצאו לחל"ת, בענפים כאלה, הבנק דווקא מגמיש ובא ואומר, אוקיי, אני רוצה מכתב מהמעסיק שבא ואומר, הבן אדם נמצא מתקופה זאת וזאת בחל"ת. אנחנו, ברגע שהמקום עבודה יהיה אפשר לפתוח אותו ולקבל קהל, או לתת שירות, גם יכול להיות בלי קהל, נחזיר אותו למעגל העבודה, והשכר שלו יחזור לשכר שהיה. אני אתן דוגמה מהיום בבוקר, מישהו שטיפלתי פה, בחור שעובד בענף הפנאי, בא ואומר, אני מרוויח שלוש, הרווחתי, מה שנקרא, לפני כל חלק, כאילו, אני כבר סגר שלישי שיוצא לחל"ת, אבל אחרי כל סגר לוקח איזה חודשיים עד שמחזירים אותי. אמרתי לו, הכי פשוט, תוציא אישור מעסיק, נכון שהשכר שלך ירד עכשיו, אתה מקבל רק דמי אבטלה של 7,500, אבל השכר שלך הוא 13,500 שקל. ברגע שיגמר הסגר השלישי ויהיה אפשר את פעילות הפנאי להחזיר, אתה תחזור לעבודתך, ולכן הבנק יסתכר עליך כהכנסה כרגע קדימה של 13,500. ולפי ההכנסה הזאת, הוא יוכל לקבל משכנתה והכל, כי לטווח ארוך, הפעילות שלו תחזור, ולכן צריכים אישור מעסיק שבאמת הוא נמצא בחל"ת, ובאמת המקום העבודה שלו ישמור, ישמור אותו כעובד. אם המעסיק רושם את זה ומתחייב לבנק, הבנק רואה אותם כלקוחות רגילים לכל דבר, ויכולים לקבל את המשכנתא שהם רוצים.
מה בדבר כאלה
ש... ולהפוך כאלה של נכס או קנייה.
מה בדבר כאלה שפוטרו ממקום העבודה שלהם, שהעסק נסגר, הם לא נמצאים בחל"ת. איך כאן הבנק מתייחס לדברים האלה?
עוד פעם, אנשים שפוטרו ממקום העבודה שלהם נמצאים כרגע, מה שנקרא, בין עבודות, גם זו אותו דוגמה שהייתה של אנשים שהיה להם לפני הסגר, שפוטרו או שהתפטרו, לא יכולים לקבל משכנתה, כל עוד הם לא יציגו תלוש שכר ראשון וחוזה העסקה. כלומר, מאדם שפוטר ויודע שהוא אמור להתחיל סתם מצא עבודה, אבל הוא יתחיל רק במרץ עבודה חדשה, אז הוא יוכל לקחת רק בראשון לאפריל את המשכנתה. למה? כי אז הוא יוכל להציג, יש לי חוזה חתום עם מקום העסקה, ויש לי תלוש מלא על כל חודש מרץ, שאומר, הנה, אני חזרתי לעבוד.
חזרתי למעגל העבודה.
חזרתי למעגל העבודה, יהיה לי הכנסה.
כלומר, הבנקים קצת התגמשו גם עם ה... הם לא... אפשר גם להביא חוזה העסקה וחודש אחד, הם לא חייבים היום במקרים כאלה שלושה חודשים, אתה יודע, פעם
לא, הבנקים התגמשו ורוצים לראות לפחות חוזה אחד, חודש מלא, אני מדגיש הפעם, ההתגמשות היא על חודש מלא, כלומר, אם התחלת עבודה, סתם אני נותן את זה, ב-18 לינואר, אתה לא בפברואר יכול לקחת כבר... משכנתה, תצטרך להמתין למרץ כדי לראות שיש לך את כל פברואר מלא, משכורת פברואר מלאה. הבנקים רוצים לראות את זה, כי לראות מה, אם השכר באמת זהה למה שחתמת, או שלא, ובמקרה ושלא מעסיק, ניצל את זה, את התקופה ואמר, בסדר, קיבלתי אותך לעבודה, אבל אני מוריד לך את השכר, כדוגמה. לכן אפשר, גם אנשים בחל"ת וגם אנשים שפוטרו ומתחילים עבודה, יוכלו לעשות. אנשים ש... בחלה ולא חוזרים למקום עבודה שלהם, ואנשים שפוטרו ולא יחזרו למקום העבודה שלהם, אחד, לא יכולים לקבל משכנתה חדשה, שתיים, גם לא יכולים לעשות מחזור של משכנתה. כי ברגע שהם יפתחו את הניסיון למחזור משכנתה, כנראה יסתבר שכושר ההחזר שלהם ירד מבחינה בנקאית, למרות שאם יש להם אפילו עתודות כסף בצד, הבנק לא מתייחס לעתודות, למה ששמרנו ליום סגריר. הבנק מתייחס רק להכנסה קבועה ויציבה, שיכולה להמשיך להיכנס כל חודש בחודשו, שזה יכול להיות שכר דירה, זה יכול להיות פנסיה, זה יכול להיות קצבה נכות, זה יכול להיות קצבה מביטוח לאומי, שהן לצמיתות. כל כרגע ההבטלה וכל הקצבאות והמענקים שהן לא לצמיתות, שהם לתקופה מסוימת, כמו התקופה עכשיו הקורונה, או נפצעתי בעבודה ולא כי ביטוח לאומי אמר, אני, יש לי אובדן כושר עבודה, אבל לא נתן לי לצמיתות, הם לא ניתנים לספירה מבחינת המערכת, כי זה דבר שיש לו תאריך שהוא יפוג, ותאריך תפוגה יחסית קצר מועד, אני לא מדבר לכאלה שיש להם ניחויות של שנים, אבל עדיין לא נתנו להם צמיתות, אבל כל שנה ושנה במשך תקופה
יש. מחודש, אפשר ללכת היסטוריה ולראות, הנה, הבן אדם כל שנה
מקבל משהו. אני מדבר פה על חבר'ה שכרגע הפציעות, כל מיני דברים שקרו, כולל הקורונה שהורידה, זה דברים שהם כרגע, הם לטווח קצר, טווח קצר למערכת הבנקאית זה גם שנתיים, גם כאלה שיש להם קצבאות כרגע מחברות הביטוח לשנתיים בלבד, לא מספקות.
אוקיי, אני אשאל, אני אשאל שאלות לא כי אני לא יודע, כי אני מרים להנחתה, כמו שאומרים. במקרה כזה, דרך אגב, אם יש לנו בעיה, אז אפשר להשתמש במנגנון הערב הלווה, הנוסף. אם יש לנו בעיה, אותו דבר. לקחת את זה בחשבון, יש לנו אפשרות לפתרון לכל אותם אנשים שיצאו לחל"ת, או שהשכר שלהם נפגע כרגע בתקופת הקורונה, או יש אי יציבות, כי הדור, בוא נאמר, דור ההורים, ה-60 פלוס, ההכנסות שלהם עדיין יציבות, אם זה מנכסים שלהם, אם זה מקצבאות שלהם, אם זה מפנסיות שלהם, עדיין ממשיכים לקבל את הכסף.
נכון.
באותם מקורות, ואז הם יכולים לתת מענה לאותם חבר'ה שקונים דירה וכרגע נפגעו בגלל החל"ת, או בגלל הסיטואציה והמצב. וואו, מדברים הרבה.